ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד וובינר עם סורן. הפעם הפגיעות הגברית והחרדה הנשית, הדינמיקה הרגשית של האלימות נגד נשים והדרך לפתרונה. נגיד ערב טוב לדניאל שעוזרת לנו היום מאחורי הקלעים. היי דניאל.
ערב טוב.
היי. ואם מישהו רוצה לומר גם ערב טוב, אז המיקרופונים שלכם, אתם יכולים לפתוח אותם באופן עצמאי. גם כששי יעלה לשידור תוכלו להגיד לו שלום. זהו, אנחנו נפסח על ההסברים הטכניים היום, רק נגיד שיש לכם כפתור צ'אט בסרגל התחתון, ואם אתם רוצים לשאול משהו בשלב השאלות או בכלל, אתם יכולים לכתוב לי. יש לנו גם מייל info@sura.co.il, שאפשר לשלוח לשם מייל במקרה של תקלות חריגות. ערב טוב שי, בוא נרשם אותך טוב. פתח מיקרופון.
ערב טוב.
כן, שומעים מעולה.
יופי.
כמעט כולם התחברו, נראה לי שאפשר להתחיל.
אוקיי. יופי, ערב טוב.
אני אזכיר שאפשר לפתוח מיקרופונים ולומר ערב טוב.
ערב טוב. אז בואו נשים ככה את הדגש, אם אפשר, אז בואו נתחיל. זיו, צריכים עוד להתחבר אנשים? עוד כמה אנשים צריכים להתחבר לפי
אחר? בערך עוד 12.
טוב, אז בואו נתחיל לעשות ניקיון, טוב? אז בואו שבו עוד הזקופים במקום, תעצמו עיניים. תזכרו להוריד תכשיטים שמפריעים לכם, או משקפיים, או אני לא יודע מה, כל דבר שנותן לכם של כבדות, אז תורידו מעליכם, שיהיה לכם יותר קל. וזהו, אז תעצמו עיניים רגע אחד, אנחנו נעשה ניקיון, ונתחיל. אז ביחד איתי, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. פעם נוספת, שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית. אוקיי. יופי. טוב, אז אני רק רציתי להגיד שבאמת אנחנו עוברים תקופה מאוד ששמה בעצם הרבה דגש בבעיה שלנו ובחוויה שלנו סביב אלמנטים מאוד מאוד חזקים ברמה רגשית וכל הנושא הזה של אלימות כלפי נשים תופס בתקופה הזאת עמדה חשובה ומשמעותית ואני אישית חשוב לי פשוט להגיד שזה מרגיש לי הרבה פעמים ממש כמו לידה של הנשיות עם כל התובנות שמגיעות מכל הסיפור הזה וכל החוויות הקשות שגורמות לנשים ממש ממש להתחזק ולהבין את את המקום הנכון לבוא ולהיות ולנסות למצוא את עצמן מאוד מאוד אמיתיות מול כל מה שקורה. טוב, זה לא סוד שבאמת רוב האוכלוסייה או הנשמות שעד כה בחרו לעבוד בדרך של סורן נשים, וזה לא סתם. סורן הוא בסופו של דבר מעביר מידע שכן רלוונטי לכולם, אבל החיבור לעולם הרגשי הוא בתכלס שייך לנשים בבסיס שלו. ובטרנספורמציה שאני רואה אצל נשים שאני פוגש בתקופה הזאת, אני רואה המון, המון דברים מאוד מיוחדים ומאוד טובים שקורים בתקופה הזאת. מנשות עסקים שבאמת עובדות מול חברה גברית, אבל לא מצליחות להכיל את הגועל נפש, שחוסר ההקשבה הרגשית וחוסר הדיוק שרץ בתוך העולם העסקי, ובאמת מוצאות את עצמן מנהיגות מתוך מודעות נשית, ובוחרות לבטא דברים בעוצמה, אבל באמת, במקצועיות מאוד מאוד חזקה, אני רואה את זה הרבה קורה בתקופה הזאת, מנהיגות גם שמתחילות להיות יותר ויותר פוליטיות ויותר מנסות להזיז דברים ברמה חברתית. יש המון המון תנועה שקורה בתקופה הזאת שבאמת מגיעה מהכאב ודרך הכאב. בגלל זה אני רואה את זה כל כך דומה ללידה, לראות עד כמה שכל התנועה הזאת של הכאב שזזה בעוצמה כל כך גדולה אצל כולנו, פשוט זה גורם לאנרגיה הנשית שצורן דיבר עליה מלפני כבר הרבה שנים, ממש להיות נוכחת וממש ליצור פה ממש נוכחות פיזית בקיום. אנחנו נמצאים בתוך המהפכה כבר מבחינתי, ואני יודע שזה כואב וזה מפחיד. אני יודע שבגלל כל התקופה הזאת נשים מתמודדות עם חרדה קיומית בצורה הרבה הרבה יותר עוצמתית והרבה יותר חזקה. חשוב לי להזכיר לכן נשים שבאמת המצב הזה קורה בסופו של דבר בשביל שהיכולת שלכן לגעת בכאב ובפחד הקיומי והגלגולי הזה לרוב, יש כאן גם רבות שזה לא גלגולי, אבל הנגיעה בפחד הזה, החוויה שהסכנה נמצאת ועלולה להופיע מכל פינה, הדבר הזה מגיע בעיקר בשביל שאתם תוכלו לזהות את המטען הרגשי הזה ולעשות עליו עבודה מאוד מדויקת והחלטית בשביל לנקות את כל הסיפור הזה. הניקיון של זה, כמו שסורן גם מסביר הרבה וגם ישים על זה את הדגש במעגל הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי בשביל כל מה שאתם רוצות לעשות, בשביל הביטוי הנשי המלא שלכם, בשביל הנוכחות האמיתית שלכם, מבלי כל מיני קיבוצים, מבלי פחדים שיובילו להשתנות לא מדויקת, ולציניות, ולביקורתיות לפעמים, ותחרותיות. אתם רוצות להביע את עצמכם בניקיון, ואני מזהה את זה, האמת שכמעט אצל כל אישה שאני פוגש, לא רק במפגשים, אלא בכל מקום, וזה משהו שמאוד משמח אותי ומאוד מרגש אותי, כי אני כמו גברים אחרים, אתם יודעים, סורן דיבר את זה דרכי הרבה מאוד זמן, אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו יודעים, ואני יודע באופן אישי, עד כמה זה חשוב שאתם תגיעו לנוכחות הנשית המלאה, הרגועה והמאוזנת הזאת, עד כמה אנחנו צריכים אתכם שם, עד כמה שבעצם העולם באמת תלוי באנרגיה הזאת שלכם, וזה קורה, חשוב לי להגיד את זה, שאני מזהה את זה יותר ויותר ויותר בכל יום שעובר, אני מרגיש את זה אנרגטית, ואני מרגיש את זה, אמרתי לכם, דרך נשים שאני פוגש, ואני מרגיש את זה דרך דילמות שאני רואה אצל גברים שאני פוגש, ואני רואה את זה בתוך מערכות יחסים, ואני רואה את זה בתוך מקומות העבודה, ובמודעות סביב ההורות שהולכת וגדלה, ונוצר פה איזשהו מאבק מאוד מעניין ומאוד עוצמתי, שרואים את האנרגיה הגברית שולטת עדיין בעולם, והיא עדיין שולטת בעולם בכל המובנים, זאת אומרת, השליטה, אתם יודעים, הכוחנית עדיין קיימת, אבל מתחתיה מרגישים את הדבר הזה רועד ומתגבר, והנשיות מתחילה ליצור פה איזושהי תנועה שאי אפשר לפספס אותה, ויד ביד עם זה שהקרמה הופכת ונהיית מהירה יותר, ביד עם זה שבעצם כל המין האנושי מתחיל להיות מאוד מאוד רגיש, זאת אומרת, חוויה רגשית קיימת אצל כולם, החרדה קיימת אצל האנשים שחשבו שלא יהיה להם את זה אף פעם, המטענים הרגשיים האלו קופצים בגוף אצל, ממש אצל כולם, ומי שלא הם יקפצו לו בקרוב. אז ביד ביד עם כל המהלך הזה שקורה בעולם שלנו, הניקיון הנשי מופיע, ואני ממש ממש אופטימי בגלל זה, ובאמת מאמין מתוך מציאות שהמהלכים שקורים עכשיו, הקיצוניות המאוד מאוד חדה שאנחנו רואים את האגו נלחם על חייו, ובעצם מלחמה שאין דרך לנצח, הפעם האגו לא יוכל לנצח, הוא פשוט נאבק וטובע בתוך הים הרגשי, שהוא בעצם הקרקע בשבילכן ליצור את כל מה שאתם הולכות ליצור פה. והכל יהיה בתקווה, בעזרת האלה, בצורה מדויקת וללא תחרות, במודעות רגשית, בזיהוי של ניקיון ונוכחות מלאה, וכל הדברים שאנחנו לומדים פה. אז זהו, אז אנחנו נתחיל את המעגל הזה, שהוא כמובן מעגל לא פשוט. ואני מאוד מעריך את כל מי שהחליטה והחליט לבוא ולשמוע את המעגל הזה. אני יודע שזה מעגל שגם רלוונטי לאנשים שתומכים באחרים, מטפלים כאלו ואחרים, ואני יודע גם שיש רבים שזה מה שהם עושים בחייהם, בצורה כזאת או אחרת. וחשוב לדעת מה הדינמיקה שאנחנו מתמודדים איתה, וחשוב לדעת מה עומד מולנו, כל אחד בצד שלו, בשביל שנוכל רק לשפר ולהפוך את התקופה הזאת ליעילה יותר למען הטרנספורמציה המאוד מאוד מאוד מציאותית. אני מקווה שאתם מבינים שזה ממש לא מילים רוחניות ובאוויר, זה דברים שממש קורים יום יום. אנשים מחפשים את עצמם והתשובה יותר ויותר יותר נמצאת בידיים וזהו. אז יופי חבר, אנחנו נתחיל. תעצמו התנקנו, סליחה. אז פשוט ניתן לסורן להיכנס ונתחיל.
נכון.
שלום, ילדת שלום. יש לי מרגישה טוב? כן? נהדר. סורן שמח שהיא פה. נפלא. שלום, שלום לכם. שלום לכולם.
שלום, סורן.
שלום
סורן, שלום סורן,
שלום
סורן, שלום סורן, שלום סורן,
שלום
סורן, שלום סורן,
שלום
סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, שלום סורן, יש עוד ישויות שמעוניינות להגיע, אז תנו להם את האפשרות לבוא. אנחנו נשמח מאוד, בגלל שזה נושא מאוד מאוד טעון ומאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד כואב, שדורש ריפוי אצל כולם, אצל כולם ברמה כזאת או אחרת. אנחנו מאוד נשמח לבוא ולתת לכם במעגל הזה היום, ולנקות אתכם כמה שנוכל, לכן אפשרו לנו לתת לכם יותוחים, אם יש מועקות, תיגעו בהם בזמן המעגל, אפשרו לתנועה אנרגטית לקרות בתוככם, בראש, במצח, בפנים, בכתפיים. נהדר. רגע אחד, צורה נשתה עוד קצת מים. נפלא. אז הנושא שלנו היום הוא בהחלט נושא לא פשוט, וסורן גם ישמח שבמהלך השאלות לא תתביישו לשאול שאלות עמוקות ורלוונטיות, אל תפחדו לשאול את השאלות, וסורן גם יעשה כמיטב ביכולתו בשביל לענות על השאלות בצורה כזאת, שלאחר מכן, אחרי המעגל, שכאשר נרצה שהמעגל הזה ישתחרר לאנשים נוספים שיוכלו לשמוע, אז בעצם התשובות של סורן לא יכללו את השאלות שלכם, סורן יענה על התשובה באותו מכיל את השאלה ששאלתם, ואז כל מי שתרצה לשאול שאלה, ותרצה להעלות משהו בתוכה, היא כבר לא תהיה בתוך ההקלטה, אלא רק השאלה תישאל על ידי סורן ותענה על ידי סורן. בסדר, זיו?
בהחלט.
זה בשביל ליצור את המעגל זמין לכולם, ושאתם לא תפחדו לשאול את כל מה שעולה בתוככם. נשים יקרות וגם גברים, גם גברים צריכים לשאול, כי העבודה הגברית בתחום הזה היא חשובה באותה מידה בדיוק, כמו העבודה הנשית, וזה מאוד משמעותי לנו שהמעגל הזה יהיה יעיל ומדויק וברור, שנוכל להסביר מול מה אתם עומדים בכל הסיטואציה הזאת, ואיך אתם יכולים לעשות עבודה איכותית ומדויקת כל אחד על עצמו, וכמובן לעזור גם לאחרים לעשות את התהליכים שלהם בתוך התחום הכל כך אינטנסיבי וקדום, שכזה, הוא קדום, אין ספק שהוא קדום, וסורן חייב לומר שבתקופה הזאת, כאשר עולים מקרים אינטנסיביים וקטסטרופליים שכאלו, ומראים עד כמה התחום הוא מסובך וכמעט בלתי נראה לעין, וכמה הוא צריך נוכחות ומודעות חברתית כלפי המקום, עדיין, ועם כל זה, סורן חייב לומר האלימות הזאת הלא מדויקת והלא מאוזנת בחלקים גדולים מהעולם שאתם חיים בו כרגע, שכמובן שהאלימות הזאת קיימת במקומות בצורה הרבה יותר קיצונית, הרבה יותר קיצונית ברמה יומיומית, יש מקומות שהאלימות כלפי נשים היא פשוט מגפה נוראית כבר אלפי שנים, וזה עדיין כך, אך בעולם שאתם נמצאים בו, באנרגיה וברטט שאתם נמצאים, בסופו של דבר ישנם מקרים מאוד קיצוניים, וישנם מקרים נוספים שאתם לא יודעים עליהם, שהם קיצוניים ואיומים באותה מידה, אך כל מקרה קיצוני שמגיע, שכזה יוצר אדווה מאוד גדולה בים הזה של הרגש, ויוצר תנועתיות מאוד מאוד חזקה, והתקשורת כמובן גורמת למודעות לטפס גבוה יותר ויותר, וכל זה הוא פשוט כלי אחד שיוצר את התנועה הרגשית ואת ההבנה ואת החוויה הקולקטיבית שכולכם צריכים לעבור, שאלו נשים שמתמודדות עם החרדה הקיומית הגלגולית העתיקה הזאת, החוויה הזאת שכל אישה מכירה בתוכה, שהיא הולכת ולא משנה איפה היא הולכת, מישהו יכול להחליט החלטה באותו רגע להיות כוחני עליה ולהשתמש בה ולפגוע בה ולא לראות אותה בכלל. אלו הם זיכרונות שיש נשים בגלגול הזה, שזה כבר מרגש לראות שזה, אלו הם רק זיכרונות גלגוליים, יש כמובן כמות גדולה מאוד של נשים שכבר חוו חוויות כאלו בגלגול הנוכחי, אך לאט לאט ובצורה מאוד מאוד ברורה, המטען הרגשי הזה מתנקה, וכמו שאתם יודעות ויודעים כבר מהעבר שסורן דיבר על דברים, אתם נמצאים ונמצאות במעין התנסות מוזרה שכזאת, שאם אתם מצליחים לזהות את המטען הרגשי ולנקות אותו ולהביע אותו מלפני הצורך שלכם לקבל מהיקום את החוותה הנדרשת על מנת שהמטען הרגשי הזה יצא, אז אתם בעצם מגיעים למצב ולמקום שאתם לא צריכים וצריכות לחוות את החוויות הפיזיות עצמם בשביל להניע את המטען הרגשי החוצה. וזה, בסופו של דבר, ככל שהזמן עובר, סורן מקווה שאתם מבינים ומבינות שזה כל המשחק בקיום. האם אנחנו מצליחים לזהות את המטען הרגשי בגלל שקרה משהו במרחב התקשורתי שהניע או ראיתי סרט או פתאום האם זיהיתי את המטען הרגשי ולא נבהלתי מהרעיון של לנקות אותו מגופי? האם עשיתי את זה בקצב מדויק ומאוזן ונכון? או האם אצטרך דחיפה קלה או דחיפה משמעותית יותר או מכה חזקה בשביל שהמטען הרגשי יתנקה החוצה? אז אין דרך לברוח מהמטען הרגשי הזה. וכן, מי שמחזיק בתוכו מטען רגשי, שזה קורה הרבה בתקופה הזאת לנשים, שהמטען הרגשי הזה של החרדה הקיומית מהתוקפנות הגברית, נמצאת בגופם בנוכחות מאוד חזקה וגדולה, והן מחזיקות את המטען הרגשי בפנים, החרדה מתעצמת, אך הן מחזיקות את הגוף חזק כמו פקק, והן חושבות על מאיפה יכול להגיע התקפה, ואיפה הסכנה עלולה להיות, וכמה המחשבות האלו, גם המחשבה שאולי כל גבר יכול להיות תוקף, זאת מחשבה, זאת מחשבה, זה בעצם כרגע מהווה בשבילכן פקק שמונע את המטען הרגשי ביציאתו החוצה, וגורם לכן להתעכב אל מול הניקיון הזה, מה שאומר שכנראה היקום יסדר עוד איזשהו משהו ש... ימיע את המטען הרגשי הזה, עוד סרט שתראו, או פתאום זיכרון שיעלה, או חס וחלילה מקרה במרחב שאתם תשמעו עליו, והמטען הרגשי יוכל לפרוץ החוצה. זה מאוד מאוד תלוי בכמה אתם ואתם מודעים ומודעות לרעיון הזה, וזה בכל תחום, אנחנו נזכור, וממש ממש בכל תחום, פשוט בתחומים הקטסטרופליים האלו, שאתם כל כך מפחדים לגעת בהם, באובדן, בפגיעות, בנטישה לפעמים, באלימות כמובן, כל התחומים האלו שמחכים וממתינים לניקיון בגופכם, כי למען זה הגעתם לגלגול הזה. אז אנחנו היינו רוצים ורוצות, אנחנו הישויות היינו מעוניינים ומקווים לראות אתכם אמיצים מספיק ברמה רגשית. ותזכרו ילדים יקרים וילדות יקרות, החרדה וחוסר התפקוד מגיע מהחזקה של מטען רגשי. השיגעון הוא החזקת המטען הרגשי. אובדן השליטה על המטען הרגשי הוא מנקה ומרגיע וגורם לכם להבין שאתם יכולות ויכולים לצאת החוצה לחיים למרות שהייתם בתוך השיגעון. ולא משנה כמה עמוק נראה השיגעון הזה, הוא יעבור אם אתם תצליחו להעביר את המטען הרגשי החוצה. אתם תתעוררו ליום בהיר יותר. נקי יותר ומאוזן יותר, ואז תיווכחו בתוככם שהרגש הוא דבר אשר מתחיל ומסתיים. ונכון, ריפוי שכזה הוא ריפוי שיכול להביא ספירלה מאוד מאוד מאתגרת בתוך הריפוי. זאת אומרת, חוויה מאוד עצמתית שתגיע, אתם תרגישו שעברתם אותה, יהיה לכם חודשיים של שקט, ואז יגיע פעם נוספת בעוצמה גדולה, שאתם תהיו מופתעים לגלות שהגיע עוד פעם, כי חשבתם שזה עבר, אבל זה בא בצורה מאוד עוצמתית, אבל אז יהיה לכם כבר את ההבנה איך עושים את המהלך. אינכם יכולים לדעת אף פעם כמה סיבובים בתוך המשפך הספירלי הזה אתם צריכים וצריכות לעבור בשביל להגיע לסיטואציה שאתם מאחלים לה, שאותו מטעם רגשי נראה לפתע שהוא לא נמצא בגופכם. אך האחריות פה היא עליכם, ועליכם לזכור שמטענים רגשיים צריכים להביע אותם תוך כדי תפקוד, ואין צורך כל היום להיות בהבעה רגשית, זה מספיק להחליט שאתם עושים את זה בבוקר, או 5 דקות פה ו5 דקות שם במכונית בדרך לעבודה, אם אתם מצליחים לעשות את זה תוך כדי נהיגה, או שאתם לפני השינה מחליטים לעשות את זה, לא צריך כל היום, ומי שיצליח פעם ביום, פעמיים ביום, מספר דקות לוודא שהוא כן נותן לחוויה הרגשית הזאת לצאת, גם לייבב את זה, המעגל הזה הוא בתקווה מיועד לרבים אנשים, אם אתם מרגישים ומרגישות את הפחד הזה נמצא בתוככם, תעמדו בצד ותייבבו, כל דבר שאתם מרגישים שמשחרר את הגל הרגשי הוא באמת משחרר את הגל הרגשי. בכי כמובן זה דבר מפואר, אך בגלל התרבות אשר הדחיקה את היכולת הרגשית שלכם, קשה לאנשים להאמין עדיין שבכי הוא בהכרח דבר טוב, אבל לא חייבים בכי. אפשר גם לבכות בלי דמעות, אפשר לנשוף את זה החוצה, אפשר רק תרגישו שהמועקה יוצאת החוצה. יש משפט מאוד מאוד לא מדויק שסורן שומע אותו הרבה פעמים, ואנחנו לא אוהבים את המילה הזאת. אנשים אומרים, ומתוך ההבנה של הרגש יש משמעות בתהליך של הריפוי, יש אנשים שאומרים יותר ויותר את המילה תשעו בתוך הרגש, תהיו עם הרגש. זאת לא המטרה להיות עם הרגש או לשעות בתוך הרגש. יש הבדל מאוד גדול בין לשעות בתוך הרגש לבין להביע אותו איך שהוא החוצה. לשעות בתוך הרגש זה להרגיש את הרגש שזה חשוב מאוד בתור שלב מסוים, אבל כבר עכשיו נתחיל גם לאלו שהחליטו ליצור תנועה רגשית בחייהם באופן קבוע. לשעות בתוך רגש לא פותר את המטען. המטען יצא מתוך בכי, מתוך יבבה ובהתקדמות ובהמשך הדרך, מתוך הבעה רגשית אנרגטית, כל אחד בדרך ובזמן שלו יפתח את היכולת של הבעת המטען הרגשי, אך אסור שזה יהיה כל היום, וצריך להיות בזמן הנכון וברגע הנכון. אנחנו המלצנו לעשות את זה במקלחת כאשר אתם לבד, המים תמיד עוזרים להבעה הרגשית, כי מים מזכירים לגוף שלכם להרפות, המים כאשר אתם נוגעים במים, או הולכים לים, או הולכים לבריכה, או הולכים לאגם, או לנחל שעובר דרככם, אתם מרגישים את הגוף שלכם כמו המים שזורמים לידכם, קצת מרפא וקל לכם יותר לשחרר את המטען הרגשי בעזרת הנוכחות של המים, לכן מקלחת זה דבר טוב. שאלו את סורן מתי זה זמן טוב להביע מטען רגשי, וסורן אמר את זה אולי בעבר, אבל יגיד את זה שוב. המטען הרגשי, הזמן הטוב להביע אותו באופן עקרוני, וזה בזמן שהוא מאוד מאוד נוכח. המין האנושי מתחלק לחלק אחד של אנשים אשר נמצאים בחרדה של בוקר, וחלק השני זה אנשים אשר נמצאים בחרדת הלילה. אם אתם מכירים את עצמכם הולכים לישון בחרדה, זה אומר שאתם יכולים להשתמש בזמן הלילה או לפני השינה בשביל להביע את המטען. לכו להתקלח לפני השינה. אם אתם מרגישים בבוקר את מטען החרדה, מתעוררים בבוקר עם הרגשה אינני יכולה או יכול להתמודד עם החיים, זה גדול עליי. אתם חרדתיים את חרדת הבוקר. לכו להתקלח בבוקר. סדרו את זה בצורה שכזאת. ואם אתם גם וגם, נפלא, בבוקר וגם בלילה, ואז אתם תהיו נקיים יותר ורחניים יותר, שזה גם נחמד וטוב. האחריות שלכם להביע את המטען הרגשי היא לזהות את המקומות הנכונים, וישנם מקומות נכונים, נכון, העולם צריך להתפתח בזה, ועדיין לא הגיעו אותם חדרי הבא הרגשי שסורן היה שמח לראות בעתיד, וסורן יודע שגם יהיו בעתיד, אבל אתם כן יכולים למצוא את המקומות הנכונים ולשפר את היכולת שלכם במהלך הזה, בעיקר שמדובר כאן על חרדה שטיפסה למעלה, והיא כוללת לנשים, כי אנחנו באנו לדבר על הסיפור הזה אצל נשים וגם אצל גברים בצד השני, ונסביר על זה גם כן, היא כוללת איזשהו אלמנט קיומי מאוד מאוד ברור, מאוד מוכר, מאוד שנמצא שם וחזק, וכרגע אין לו דבר מציאותי בגלל שאתם בבית. ואין סיבה לחשוש שמישהו יתקוף אתכם, ולא, לא כל גבר ממש לא נכון, לא כל גבר הוא תוקף אישה, זה ממש לא נכון, שגברים שנמצאים סביבכם יכולים פתאום להפוך להיות מפלצת, זה לא כך, מפלצות נמצאות מלכתחילה, ומפלצות חושפות את חוסר הדיוק שלהם במהלך הדרך, אין מצב שמישהו פתאום יתעורר ויהפוך להיות מפלצת, זה לא המצב, אתם אינכם יכולים לדעת מה קורה בתוך זוגיות, אתם לא יכולים לדעת מה מסתירים בני הזוג, אתם לא יכולים לדעת כאשר גבר נמצא עם נטייה לאלימות, אם הוא בבית בנטייה הזאת לאלימות ובחוץ הוא חייכן ועדין, ואתם לא יכולים בהכרח לדעת מה יושב שם בתוכו, ואתם לא יכולים ויכולות לדעת האם אישה מסתירה כאן אמת אלימה שקיימת במערכת הזוגית שלה או לא, אתם אנשים שיודעים לעשות את ההפרדות האלו ולראות את הטוב ומשתמשים בזה לפעמים בצורה לא בהכרח טובה, אנחנו נסביר גם על זה, העניין הוא שזאת היא תקופה חשובה מאוד, שאנחנו מקווים מאוד שבתקופה הזאת האלימות כלפי נשים מתוך ההבנה של הסיבה למה היא מתקיימת אצל נשים ואצל גברים, ובאופן כללי מתוך זה אלימות, באופן כללי ירדו וירדו משמעותית, והעולם הזה יהיה נטול אלימות, זה אפשרי, שלא תחשבו שלא, זה יהיה אפשרי מתישהו באמת בצורה מלאה, זה יקרה כאשר כולם יבינו את המשמעות של הכעס וההתפרצות, וזה שאדם מתפרץ וכועס בסופו של דבר הוא מתרחק ובורח ממטען רגשי שנחשף בתוכו, ולפעמים אנחנו נדבר על זה גם אצל נשים וגם אצל גברים, הכעס הוא תמיד מנגנון הגנה שמנסה למנוע ממכם להרגיש את הכאב הגדול שאתם חווים וחובות בתוככם, ואתם ככל שתבינו את האמת הזאת ככה יהיה לכם יותר ויותר קל לזהות את הרגש שנמצא מאחורי הכעס ולטפל בו באופן עצמאי, וגם לעזור לאחרים לזהות את הדבר הזה ולאפשר להם גם כן לטפל ברגש שהוא המניע של הכעס, ובעזרת הנוכחות וההבנה הזאת הרבה מהאלימות תרד בגופכם, בהוויה שלכם, בתקשורת שלכם עם אנשים, ולאט לאט הניקיון הזה ידביק אחד את השני בעולם הזה, וכן, עולם יכול להיות נקי מאלימות, אולי לא בחיים שלכם כמו בזמן החיים שלכם, אבל בעתיד זה יגיע בהחלט, כי הדרישה לכך היא כבר אלוהית, אלוהים רוצה לחוות את החוויה הזאת של עולם נקי מאלימות, והיא מובילה אתכם לכך אם תרצו בכך או לא. תודה, תודה. יפה. אז אנחנו היום רוצים לדבר על הדינמיקה הרגשית שקורית בין גברים ונשים, באופן כללי גם בכל זוגיות דינמיקה שכזאת צצה ברמה מסוימת, ואתם צריכים לזהות את הדינמיקה הזאת על מנת אחד, בשביל למנוע מעצמכם את הכעס, ולמנוע את הטעויות שהכעס יוצר, כי הכעס הזה יכול להפוך אתכם לכעסנים, גם על האנשים שאתם אוהבים, וגם לא מדויקים אל מול הילדים שלכם, ולתת לכם הרגשה מאוד מאוד חזקה של אשמה, וכמו שסורן כבר אמר בעבר, האשמה זה הרגש הכי בעייתי מבחינתכם, כי אשמה זה הרגש היחיד שבעצם יעבור איתכם גם לגלגולים הבאים, אם יש רגש שאתם יכולים ליצור ולזרוק אותו על שק הרגשות ברעיון הלא טוב, ולגרום לכם ללכת לגלגול נוסף, עם מטען חדש, שזה מטען האשמה, ואתם לא רוצים להרגיש אשמים, לכן הדיוק הוא כל כך משמעותי, אתם לא רוצים להרגיש שעשיתם טעויות יותר מדי, וזה כל כך חשוב בגלל זה, כאשר אתם עושים טעות ומרגישים אשמה, לא לברוח מכך, לקבל את האשמה שקיימת בתוככם, ולהחליט להתנצל בשביל לנקות את האשמה החדשה והטריה שיצרתם, ולעשות טרנספורמציה בזכות זה, ולא להתעקע ולהתכווץ אל מול האשמה הזאת, כי אז דברים לא נעימים יכולים לקרות בכל מיני רמות. אז לכן עליכם לזכור שבתוך התהליך הזה שאתם נמצאים בו, ואתם מזהים ותזהו כל אחד בסיפור ובדרך שלו את המטען הרגשי, אתם צריכים להיות חדורי מוטיבציה לניקיון. עכשיו, בואו נדבר על מה קורה בין נשים וגברים באופן כללי, סורה מדבר כרגע בהכללה, כי זה יכול לקרות גם בזוגיות בין נשים לנשים וגם בזוגיות בין גברים לגברים. וגם ננסה להסביר, וסורן יודע שזה לא פשוט, אבל זאת גם אחד הסיבות שאנחנו נפגשים פה היום, ננסה להסביר למה ואיך יכול להיווצר מצב כל כך קיצוני של אלימות כלפי אישה. חשוב לנו שאתן נשים יקרות, תבינו את הסיבה שזה קורה. לא בהכרח בגלל שאתן צריכות להרגיש חמלה כלפי גברים תוקפניים. ממש לא בגלל זה. הסיבה העיקרית שאנחנו היינו רוצים שאתם תבינו את הדבר הזה, זה בגלל שאתם תוכלו מתוך ההבנה הזאת להיות מדויקות יותר בסיטואציות קיצוניות, ופחות לפחד את הפחד העוצמתי שאתם כרגע מרגישות כלפי גברים לא מובנים ולא ברורים, כאשר אתם מבינות למה מישהו פועל כמו שהוא פועל, האינטואיציה הרבה יותר רחבה, הכלים לתנועה במקרה קיצון יכולים להיות לכם ממש כלים לפתרון של בעיות שבעבר לא חשבתם שאפשר לפתור, כאשר אתם יודעים מה המורכבות שהאדם שמולכם חווה, אז אתם גם לא בהכרח תיעלבו ממנו, או בהכרח תיפגרו ממנו, וזה יהפוך אתכן, נשים יקרות, לעמידות במצבי לחץ, וגם מבינות שהמטען הרגשי שאתן מתמודדות איתו, לא קשור לגבר כזה או אחר. אז בואו נתחיל עם כך, דבר ראשון, שאנחנו רוצים להזכיר לכם גברים ולכם נשים, שהמטען הרגשי הגברי הוא גדול מאוד, וככל שגבר הוא תוקפן יותר, כך אומרים, תוקפן יותר, ככל שגבר הוא כעסן יותר, אלים יותר, תוקפני יותר, אפשר להגיד, כך זה אומר שאותו גבר הוא רגיש יותר. מה הכוונה? הסיבה שהוא יתקוף חזק, או שהוא נראה כאילו שהוא מנותק מהרגשות, ישנם גברים מנותקים מהרגש ונראים כאילו שהם לא מחוברים בכלל לגוף הרגשי שלהם, הסיבה שהם יצרו כזה מרחק זה בגלל שהם דווקא הרגישים ביותר, והם זיהו את הרגישות הגדולה ויצרו מנגנונים מפה ועד הודעה חדשה, שאחד מהמנגנונים הללו שיכולים להופיע זה מנגנונים של כוחניות. הכוחניות היא דרך מאוד טובה בשביל גבר למנוע את ההרגשה הלא פשוטה שהוא מרגיש בפנים. עכשיו, מהי ההרגשה הקבועה שמתקיימת אצל רוב מוחלט מהגברים כאשר הם טועים במעשיהם? לא, סורה לא מדבר דווקא על אלימות פיזית, אלא גם על אלימות מילולית וגם על איזושהי התנתקות ואדישות וחוסר נוכחות שקיימת בזוגיות. בסופו של דבר, גבר מתנתק כאשר הוא מתחיל לחוות חוויה רגשית לא נעימה, ואם זה בתוך הזוגיות, כאשר הוא חווה את הצד השני, אם זה אישה או גבר, זה כל אחד והבחירה שלו, כאשר הוא מתחיל לזהות את החוויה הרגשית של הוא, אני כגבר אינני מספיק טוב. אינני גברי מספיק, אינני חכם מספיק, אינני יכול לספק את אשתי, אני לא אהיה גבר מפרנס מספיק, אני לא מספיק טוב, ולכן אינני נאהב, וזאת הסיבה שאני לבד, ואף פעם לא אהבו אותי ולא יאהבו אותי. הרבה מהגברים שמגיעים לחוויית הקיצון התוקפנית שלהם, חווים את חוויית התסכול של חוסר אהבה אליהם. וזה קורה גם בזוגות מאוד מאוד רגועים וסטנדרטיים, שגבר פתאום ממש כועס וזורק פתאום ללא תשומת לב משהו, או אומר משהו מאוד מאוד לא נעים. רוב המקרים, רוב מוחלט מהמקרים, זה מגיע בגלל האכזבה העצמית, חוסר האמונה העצמית, הכישלון בגבריות, ההרגשה הפוסט-טראומטית הגלגולית שקיימת אצל רוב מוחלט של גברים, נכשל. לא הייתי מספיק טוב, זה רגש גלגולי, ולכן איבדתי את הכל, ומתוך זה גם האנשים שהייתי אמור להיות אחראי עליהם, נפגעו גם הם עצמם. זה רגש מאוד מאוד אינטנסיבי. כאשר גבר מתנתק, הוא חווה את הרגש הזה. כאשר גבר מתקיף, כי אשתו אמרה משהו, היא מבקרת אותו, הוא חווה את המטען הרגשי הזה, שהעצב הגדול, התסכול של חוסר האהבה, המטען הזה הוא מאוד חשוב לניקיון, וכמובן שאין כרגע במסגרת הטיפולית מודעות כלפי המטען הזה בצורה מספקת. כמובן שזה מטען שיכול להיות עמוק בכל מיני רבדים, יש גברים שירגישו חוויה מאישה שהיא לא רוצה אותם, ויש גבר שירגיש את זה דווקא מילדיו, הכישלון אצל הנוכחות איתם, ויש גבר שירגיש כישלון אל מול החוסר יכולת שלו לפרנס. כל אחד יכול להגיע למקומות קיצוניים מתוך משהו אחר, אבל באופן כללי רוב מוחלט מהגברים יגעו במטען הזה אם הם יזהו מועקה, ומי שכגבר יהיה מודע לכך ויזהה את כאב הכישלון ואת העלבון ואת ההרגשה שלא מעריכים אותו, אתם גברים מכירים את ההרגשה הזאת שאתם עובדים ואתם מנסים להיות טובים ועושים את הטוב ביותר שלכם, ופתאום מגיעה האישה שבחרתם להיות איתה ולאהוב אותה, והיא כאילו לא רואה את כל הטוב שעשיתם, היא תמיד תגיע עם איזושהי גישה שיכולה להיות מאוד מעצבנת של מה, למה אתה לא עושה את 1 ו-2 ו-3 ו-4, ואז הגבר עומד ואומר, אבל למה את כל כך כועסת? למה את לא רואה את כל מה שעשיתי קודם, עד כמה השתפרתי וכמה אני מתאמץ, למה את מביעה כלפיי כזה חוסר מרוצות, ככה אומרים. חוסר, למה את כל כך כועסת ולא אוהבת אותי, אני עושה כל כך הרבה בשבילך ועכשיו את פתאום לא אוהבת. נשים, גברים יקרים, נשים הן רגשיות, ולכן כאשר עולה בהן מטען זה כאילו שהן מחקו את כל העבר, אבל זה לא באמת כך. הן רואות את מה שעשיתם, אבל באותו רגע הן לא רואות, כי יש משהו שמפריע להן מאוד 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 מפריע להן שאתם לא נוכחים, שאתם מגיעים הביתה, ואתם מתנתקים, ואתם נמצאים בטלפון או במשהו אחר, ואתם לא עוזרים, ואתם מבקשים איזושהי, האישה מבקשת ממכם נוכחות, ואתם לא מצליחים להתפנות לנוכחות שכזאת, זה מפעיל אצל האישה את הכאב הגדול ביותר שלה. למה? כי נשים מצד שני, חוות את חוויית הסכנה מגברים. נשים, הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להיות להם, מה שהכי מפחיד אותם זה גברים, שזה מצב אבסורדי. הם רוצות לאהוב את האנרגיה שהכי מפחידה אותם ברמה גלגולית. כשהן הולכות ברחוב, מה שמפחיד אישה, זה לא נמר שיתרוף אותן, ולא בהכרח משטרה, או לא בהכרח כל מיני דברים כאלו מפחידים שעולים בראש, או שהירח ייפול על כדור הארץ, זה גברים. למה? בגלל שגברים מניסיון גלגולי גילו נשים שגברים נמצאים לפעמים במצב שהם מנותקים מהרגשות שלהם, ולכן לא מזהים את המצב הרגשי ולא רואים באישה בכלל גוף שמכיל רגשות. הניתוק הזה, כל גבר שפגע באישה אנס אישה, עקה אישה, רצה אותה ולא שם לב למקום הרגשי שלה, כל גבר שעשה משהו לא מדויק, לא היה כלול בתוכו מצבה הרגשי של האישה שמולו. לכן, כל אישה שמזהה ניתוק רגשי וחוסר נוכחות שלכם גברים מולה, מיד מרגישה את החרדה הקיומית, כי היא מזהה אנרגיה של גבר לא נוכח. זאת אומרת שהוא עסוק בעצמו, וזאת אומרת, זה מה שזה אומר לאישה, והיא גם ברמה מסוימת, צודקת בכך, זה אומר שהגבר הזה הוא מסוכן. הוא מסוכן כי הוא לא רואה מה היא מרגישה, והוא לא ייתן את הצרכים הרגשיים שהיא צריכה, והוא לא יהיה מגן למשפחה, והוא לא יהיה כך, והוא לא יעשה דברים כמו שצריך, והוא מסוכן עוד יותר, כי אם הוא יהיה מנותק באמת, הוא יכול לקחת ולהחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה איתה. כל מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. הפחד הזה הוא פחד גלגולי קיומי, בדיוק כמו שגברים מרגישים את הפחד מלהוות כישלון לעצמם ולאנשים שלהם ולאנשים שתחת אחריותם. זאת הרבה, זאת היא סיבה עיקרית, נשים יקרות שלא מבינות למה גברים שהן אוהבות לא מסכימים להתמסר עד הסוף. למה גברים לא מסכימים להתמסר עד הסוף? כי הם לא בטוחים ביכולתם, מתוך התנסויות גלגוליות קודמות, הם לא מצליחים להאמין שהם יצליחו לעמוד בעומס הזוגי. זה לא בגלל חוסר אהבה. זה לא בגלל שגבר לא אוהב אותך. אם גבר אהב אותך, זה אומר שהוא אוהב אותך. אבל השאלה היא, האם אותו גבר מספיק אמיץ בשביל לעשות צעד התמסרותי עד הסוף, שכולל אחריות רגשית על אישה, מה שבגלגול הקודם לא הצלחתם, אתם פה לבד, זה אומר שלא הצלחתם. וזה אומר, זה אומר גם אחריות על משפחה, על ילדים, כלכלית, כל מיני דברים שמאוד מפחידים, וגברים מעדיפים, לפעמים מתוך חוסר מודעות לתהליך שהם צריכים לעבור, להישאר בצד וכך להיות מנותקים מזה, ונשים נפגעות מזה. מה, אתה לא אוהב אותי? לא אוהבים אותי? כן אוהבים אותי? כל מיני דברים שעולים את זה. זה לא המצב. גבר אהב, גבר אוהב. האם הוא מספיק אמיץ? זה כבר נושא אחר, ואתן לא צריכות להיפגע מזה יותר מדי. עכשיו, כמובן שלנשים יש צורך מאוד גדול בלחוות אהבה, ומודעות מאוד גדולה אצל נשים, מתוך ניסיון כמובן, שאהבה ניתן ליצור בעזרת נתינה. זאת הסיבה שנשים, מתוך הפחד שלהם שהן לא יקבלו אהבה שכזאת, נמצאות לפעמים במצבים שהן מאפשרות נתינת יתר לגבר. מיניות מוקדמת מדי, חוויה של אם הגבר הזה לא רוצה אותי, אז להשתמש במיניות עצמה בשביל ליצור את הקרבה או את, אולי את הציפייה, וכל מיני אלמנטים מקטינים לנשים, שכמובן יש נשים רבות שכבר מבינות שזה לא רלוונטי להם לתת את עצמן כך, כי זה רק מבזה אותם בסופו של דבר. וההחלטה לבוא ולעשות אהבה בזמן קצר אחר כהות צריכה לבוא מתוך הרגשה שאישה מבינה שיש משהו רלוונטי במפגש שנוצר עם גבר, ולא מתוך הניסיון להשיג גבר כזה או אחר בעזרת נתינה. אז זה גם משהו שקיים אצל נשים, ולכן מהווה איזושהי סוג של בעייתיות, כאשר המטען הרגשי של הפחד הקיומי נמצא בתוך זוגיות תוקפנית, נקרא לזה מצד הגבר בצורה כזאת או אחרת. אם אישה לא יודעת שהיא צריכה לנקות את המטען הרגשי, ואם היא לא מודעת לתהליך ניקיון המטען הרגשי הזה, מה שעלול לקרות זה שהיא בתור אישה, רגע אחד, סליחה, הכל בסדר? מה שעלול לקרות שהיא בתור אישה יכולה להיות באקט נתינתי ולחשוב שהיא כן יכולה לשנות את הגבר שמולה, אם היא תמשיך לתת לו אהבה, מה שיכול להיות נכון. כי הגבר עצמו מקבל אהבה, הוא מרגיש נינוח יותר, רגוע יותר, ולכמה ימים הכל בסדר, עד השלב הבא שהוא בו ירגיש פעם נוספת לא מספיק טוב ולכן עלול להיות לא נאה, ואז הוא יחזור לתוקפנות שלו, כי גם הגבר לא עושה תהליך של ניקיון של מטען רגשי של אני לא מספיק טוב, וגם האישה לא עושה את הניקיון של המטען הרגשי שלה, שקשור לפחד הקיומי ולחרדה הקיומית הזאת שהיא קופצת מעל החרדה בעזרת הנתינה, והגבר קופץ מעל הפגיעות שלו, פשוט מאוד, ומתוך זה שהוא קיבל לפעמים אהבה, ומתוך זה שבאמת הוא הצליח להגיד סליחה, והשתנה לכמה ימים, התנועה הזאת של ההשתנות ההדדית שבתוך הזוגיות, אם לא מתקיימת תנועה של מטען רגשי מלא שיוצא בתוך הזוגיות שמתנקה, אז החיבור לא מתברג עד הסוף בצורה טובה. ולא באמת יכול ליצור התקדמות. הנתינה היא משמעותית מאוד לזוגיות, וחשוב מאוד לתת ולהעניק אהבה, אבל מצד שני חשוב מאוד לזהות את המטען הרגשי אצל כל אחד מהנוכחים, ולנקות אותו בשביל שאתם לא תחזרו לכעסים, ובשביל שאתם לא טיפלו בתוך בורות, ושצימנתם עליהם כגן עדן, והם בעצם היו גיהנום. עכשיו, הפתרון הטוב ביותר, הבסיסי וההתחלתי, זה שאישה תגיע לתוך תחום הזוגיות מתוך שלווה בלבדות שלה. כי אם היא לא זקוקה לאהבה, ועברה תהליך רגשי מלא עם הרעיון שלא תהיה לה זוגיות לעולם, והיא שלווה מאוד עם היותה היא עצמה לבד, לא יקרה מצב שבו היא תבחר גבר לא מדויק ותחליט להיות איתו, מתוך איזושהי מחשבה שאולי הוא משתנה בצורה מספקת, והאלימות המסוימת שהוא מבטא, היא יכולה לבלוע אותה, כי בעתיד הוא ישתנה, כי היא תהיה לידו, זה לא יקרה. אישה שלא מפחדת להיות לבד, לעשות ילדים לבד הכוונה, לראות את עצמה חיה בלבדות, ולא מפחדת מהסיכוי לגלגול שלם בצורה שכזאת, אישה שנמצאת במקום כזה, כאשר היא נפגשת עם גבר, ומזהה מתוך המפגש עצמו חוסר דיוקים, אז היא יכולה להחליט בעיניים פקוחות על האם הגבר הזה הוא רלוונטי או לא. עכשיו, עולה פה מיידית גם עוד שאלה, אם אישה תיפגש עם גבר, איך היא תדע שיש בגבר פצע כל כך גדול וכל כך רגיש שהוא לא מבטא, שיכול לגרום לו להיות אלים? יש מעטים גברים כאלו, אבל הם קיימים כמובן. איך היא תדע דבר כזה? הדרך הטובה ביותר לדעת את זה, ילדים יקרים, זה לבוא ללא הפחד מהלבדות, ולהיות בנתינה והתמסרות מלאה פנימה, באהבה ובלב פתוח. כי כל עוד אתן לא נמצאות בלב פתוח כלפי הגבר הפוטנציאלי, אתן לא יכולות לדעת איך הוא יגיב מתוך האובדן של החיבה והטוב שאתן הרבתם עליו. גבר שמרגיש נוכחות של לב פתוח, ובוא נאמר ויש לו פצע כזה גדול, ואתן מעניקות לו אהבה בצורה מלאה, הוא מרגיש את האהבה, והוא מתחיל מיד כבר במפגש השני והשלישי להיות חרד ברמה מסוימת, של לאובדן האהבה, ואז מיד אתם יודעות, הנה, לא הייתם צריכים עכשיו להתחתן ולעשות איתו ילדים, מיד אתם יודעות שכן יש לו פחד מאוד גדול לאבד, וכן הוא מתחיל לעקוב, וכן הוא מתחיל להיות אלים, וכן הוא מתחיל לרוץ אחרי מישהי רק בשביל לא לתת, לא בעצמו להרגיש את המטען הרגשי של הפגיעות, והמטען הרגשי של אני לא מספיק. לכן, הדרך הטובה ביותר לזהות את זה, זה בעזרת נוכחות נשית מלאה כבר בתחילת הקשר. אז אתם תדעו בבירור על מה מדובר. העניין הוא שאם לא קרה הדבר הזה, והקשר כן נוצר ונהיה עמוק יותר, וכן פתאום התגלה הגבר במער ומער, וכן פתאום הוא מתחיל להיות מאוד מחזיק, ולפעמים אלים, ומקטין, ועושה כל מה שצריך בשביל להרגיש שהאישה תישאר, בשביל להרגיש שהיא חלשה מספיק בשביל להישאר, או אולי כן מאמינה לו שהוא כן הולך להשתנות בהמשך, אבל עדיין חוזר לדרך הלא מדויקת שלו. המצב הזה הוא כבר הרבה יותר מסובך לתהליך של ניתוק, אבל הוא גם כן אפשרי. העניין הוא, וזה צריך לקרות גם במערכת יחסים תקינה, וגם במערכת היחסים יותר מסובכת. אם אתם רוצים להיפרד בפרידה טובה, עליכם להיות מוכנים ברמה רגשית לפרידה הזאת. והדרך להיות מוכנים ברמה רגשית לפרידה, מה שבהתחלה יותר קל, כי זה רק הפרידה עצמה, ומה יוצאים מהבית ועוברים לבית אחר, ויש כאן תהליך של כאב, אבל מסתדרים פה, וזה מדובר גם על ילדים, פה מדובר על אחריות כלכלית לפעמים, והפרדה של רכוש, וכל מיני סכנות שעולות בדעת, לא להתעלם מכל הסכנות. הצורך שלכם להגיע למצב של פרידה מהירה, זה הרבה מאוד פעמים יכול לעבוד טעות. חשוב שאתם תהיו מוכנים, גם גברים וגם נשים, לפרידה בכל הרעיון שבה. וכל מה שעלול להופיע בתוך הפרידה, צריך להתנקות מתוככם כבר בתוך הזוגיות. ואז הפרידה עצמה כבר לא תבוא מתוך המטען של הפחד, כי אתם תהיו כל כך ערוכים וערוכות לפרידה עצמה. איפה אתם תגור, מה תעשו עם הילדים, איזה ילד יהיה יותר בעייתי, איך אני אטפל בו, ומה אעשה כך ומה אעשה כך, ואיך אעשה, כל המהלך כבר יהיה ידוע ורגוע, וגם הפחד מהתגובה של הגבר, או התגובה של האישה, כל אחד והעניין שלו, הפחד גם מזה כבר יעשה תהליך גם הוא בעצמו. אז אתם יכולים לחשוב ולהגיד, רגע, אבל סורן, זה יגרום לנו להיפרד הרבה יותר מהר, ממש לא. אתם תתפלו לגלות, וזה הסוד הגדול שבעניין, שככל שאתם תהיו שלמים יותר עם מהלך הפרידה, ולכן לא תוקפניים, ולכן רואים את הטוב באדם עצמו, וזה סורן לא מדבר על מצבים של אלימות, לא מדבר על מצבים בהכרח של אלימות פיזית, אלא כל מיני גברים מנותקים, ונשים שנמצאות בחרדה, וזוגיות שמתקשה בהתנהלות היומיומית, אתם תגלו שהחרדה והפחד שמגיעים מהסיום של הקשר, כאשר היא מתנקה מגופכם, אתם יכולים בעזרת זה לחזור לביחד קרוב הרבה יותר, כי אם אתם לא מפחדים מהסוף, אתם יכולים להיות כולכם בהתחלה. ואתם יכולים לראות את הטוב שבאדם, ופתאום כל מיני דברים שציירתם על אותו אדם משתנים, והאישה נראית מושכת יותר, ואתם רגועים יותר, ומצליחים לאהוב אותה בצורה מלאה, כי בסדר, לא קרה כלום, אז אם ניפרד הכל יהיה בסדר, ובגלל שאתם לא מפחדים להיפרד, אז אתם יכולים לבוא ולבחור ולהתקרב. ועוד דבר אחד מאוד 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 חשוב שקורה במצב שכזה, כאשר אתם נרגעים מהפחד שלכם מהפרידה, האדם שנמצא איתכם בתוך המערכת היחסים מרגיש בתוכו את הטרנספורמציה שאתם עברתם. ומיד גברים שמרגישים דבר שכזה, מיד מכוונים את עצמם להיות טובים יותר. כי כל עוד אישה נמצאת בהתפתלות ובפחדים מפרידה ובפחדים כלפי עצמה ו... אז הגבר מרגיש אינטואטיבית שהיא עדיין מורכבת, והוא מרגיש שהוא יכול להישאר במקום שלו. אבל כאשר אישה כבר באנרגיה שלה היא חמודה ונפלאה, והיא בבית והיא זוהרת, אבל כאשר היא מסתכלת עליו והיא אומרת לעצמה, והיא אומרת גם לא, אני לא מפחדת מהפרידה הזאת, אני יודע טוב מאוד שאני אסתדר בלעדיך, היא לא אומרת את זה במילים, לפעמים גם כן במילים, בהומור כזה או אחר. מצב שכזה גורם לגבר להבין שזה לא משחק. הרבה פעמים תהליך של חיבור זוגי יצטרך להיות כאשר אישה שמה גבול ברור. אני לא מוכנה יותר לחיות חיים כאלו, וזה קורה הרבה בהרבה זוגות בצורה כזאת. אני לא מוכנה לזה, אבל לא מתוך תוקפנות, אלא מתוך רוגע. אם זה יגיע בתוקפנות זה פחות מתקבל. אם זה מגיע מתוך סיום תהליך רגשי כלפי הפרידה, זה יבוא בצורה הרבה יותר כלילה, זה יבוא בצורה הרבה יותר מאוזנת, והגבר יבין את הסיכוי שלו לאבד את הקשר, ויעשה עבודה בהתאם להשתנות בשביל להישאר. אותו דבר גם יקרה בצד השני, כאשר גברים יעשו את זה. ואנשים עצמם נמצאות באיזשהו מקום מעוקב ומאשים, ומתוך החרדה עצמה שהן מרגישות, הן תוקפות ומבקרות, וגבר מרגיש שהוא לא יכול יותר, גם אתה כגבר יכול לדמיין, לדמיין את הפרידה, לראות מה יקרה ואיך יהיה ומה אתה עשה ומה הרגשות ומה אתה תחווה כאשר תהיה פרידה, ולהיות, לרוץ קדימה עם זה כמה שצריך, ולא להיות מרוחק ומנותק, אלא לעבור אבל מלא ואז ליצור התקרבות מתוך סיום התהליך הרגשי, כאשר יגיע דבר כזה, אישה לא תרגיש מאוימת והיא תוכל גם כן להתקרב. לכן, הזוגיות חייבת להיות צרופת פרדות רגשיות. כך אומרים. זוגיות לא יכולה לנוע בבריאות, אם בתוך הזוגיות לא עוברים את הספירלה הקבועה של הפרדות שצריכה לקרות שם בפנים. המתכון לזוגיות בריאה זה מצב שגבר ואישה לא מפחדים מהלבד שעלול להופיע, וכן בוחרים להתקרב לה ביחד. כך גם משיגים זוגיות בריאה מלכתחילה, כמו שסיפרנו בהתחלה, כאשר גבר ואישה מוותרים על הסיכוי שתהיה זוגיות, מתאבלים ונהנים בחיי מבלי, ופתאום מגיעה זוגיות מדויקת. כך באותה צורה התהליך חוזר על עצמו בתוך הזוגיות. לכן הקבלה של הלבדות והתהליך של קבלת הלבדות יקרה מחוץ לזוגיות וגם בתוך הזוגיות, וזוגיות זה המקום הכי טוב לעשות את זה, כי שם זה קורה כל הזמן. כל פגישה שלכם עם הרגש הכואב שבתוככם תדרוש אבל של כאב, של פרידה, של תהליך של התנקות מכל הפחדים, ואז החיבור, אם אתם תהיו מודעים שמדובר פה על תרגיל רגשי, ולא בהכרח על פרידה אקטיבית, החיבור יהיה מאוזן וטוב יותר. חזרנו עכשיו אל מצבי הקיצון של האלימות. כאשר אישה מכינה את עצמה לפרידה ברמה רגשית, עם גבר אלים, גבר תוקפני ברמה רגשית, תוקפני מילולית, גבר שהפחד שלו מלחוות את הרגש גדול כל כך שהוא לא יכול לנוע בצורה מדויקת כמעט אף פעם, ובעיקר כאשר היא עושה תהליך של פרידה, גם שם הוא עדיין מתעכב ופונה לכל מיני מקומות של חוסר דיוק. מה שסורן חייב לומר לפני שהם מגיעים לנושא הזה, הרבה גברים שהאישה שאיתם מתחילת הקשר תעבור תהליך רגשי של פרידה ואז החלטה להישאר, אם הוא משתנה מתוך המהלך הרגשי שהיא עשתה, הרבה גברים עם סימפטומים שיכולים להעיד על כך שיש להם אלמנטים קיצוניים של אלימות, יוכלו בעזרת המהלך הזה להפוך את עצמם למדויקים ולהשאיר מתוכם את הפחדים. כי פשוט, פשוט אותו גבר מרגיש אותה כל הזמן הולכת, והוא מתאבל על כך שהוא לא מספיק, הוא כואב את זה והוא יודע שהוא רוצה אותה שוב, ואז הוא באמת מוכן להשתנות כבר מלכתחילה, והקשר נבנה על תהליך של ריפוי, ולכן קשר יכול לרפא גברים שכאלו. האישה שעושה את זה חייבת להחזיק בתוכה את החוסר פחד מהלבד, וגם את החוסר פחד מהרעיון של איך אני אתמודד איתו אם תהיה פרידה. וכן, ישנם מקרים שזה כבר מאוחר מדי. ישנם מקרים שהאישה נזכרה בתהליך הרגשי מאוחר מדי, והיא עושה כבר בתוך קשר של הרבה מאוד שנים את התהליך הרגשי, והיא צריכה להיפרד מגבר אשר הפגיעות שלו גורמת לו להרגשה הכי קיצונית של תוקפנות. מה זאת ההרגשה הכי קיצונית? בוא ניגע בנושא הכל כך לא פשוט הזה. גבר שמרגיש שהוא לא נאהב, וגבר שמרגיש שהוא לא יכול לקבל אהבה, ולא עשה תהליך רגשי אל מול הדבר הזה, אלא רק רוצה לקבל אישורים שהוא כן נאהב, גבר כזה, כאשר הוא חווה אישה שלא מרוצה ממנו, או פתאום מכריזה הכרזה של מספיק, התחזקתי, אני לא צריכה אותך, הכאב מפלח אותו בצורה כזאת, שהוא לא יודע מה לעשות עם הכאב הזה, הוא גדול מדי בגופו, הכאב הזה הוא כל כך גדול, שהוא לא יכול לראות אנשים אחרים, שנמצאים מולו, שלא כואבים את הכאב הזה, זה המקום הילדותי ביותר, והמסוכן ביותר, שיש לאנשים כואבים, שלא עושים תהליכים רגשיים, ובבת אחת, ודברים כאלה לא מופיעים פתאום, זה קורה להם בתוך מערכת היחסים, אבל בבת אחת במקום כזה, ישנה חוויה קטסטרופלית של רצון אמיתי, להרגיש שמי שנמצא מולו, מרגיש את אותו רגש שהוא מרגיש. למה שיסבול לבד? שגם היא תסבול. ושם הדם מכסה את עיניהם של הגברים הללו. גם נשים, זה קיים גם אצל נשים, אבל אנחנו מדברים על המקרים הקשים יותר בתקופה הזאת, וכן, לגברים יש גם את הכוח הפיזי, ולפעמים גם את המיומנות הפיזית לעשות דברים כאלו. המצב הזה הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, והוא לא קיים כמעט בכלל, אבל ישנם גברים שמגיעים לכך. לכן יש חשיבות כל כך גדולה לזהות את המטען הרגשי, ולכן הגופים הטיפוליים של המדינה צריכים להבין שיש מטען רגשי שכזה וצריך לטפל בו, עם גברים שמרגישים את הקושי הזה. והדרך להוריד אלימות, והדרך להוריד תוקפנות, היא בעצם בעזרת המגע ברגש הזה, והניקיון של המטען הרגשי, ולא התעלמות מכך. וגברים צריכים ומוכרחים לקחת את האחריות הזאת עליהם. זה מאוד מאוד משמעותי וחשוב, מי שמזהה את לא דבר שכזה, אז הוא צריך לקחת אחריות של לבטא את המטען הרגשי, ובוא נגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב. יש קושי מאוד גדול עם פורקן של כעס ואנרגיה קשה בעזרת הדמיון. הדמיון שלכם הוא הפח הזבל שלכם. הוא לא יוצר מציאות. אתם יכולים לדמיין דברים מפה ועד הודעה חדשה, ולנקות את עצמכם בסיפורים קשים, בסיפורי זימה וכל מיני מראות איומים. לכל אדם יש מקומות שחורים בתוכו. כל אדם יכול להרגיש הרגשה כלפי מישהו אחר שהוא שונא אותו והוא רוצה להכאיב לו, והוא רוצה שכך וכך. הדמיון לא יוצר מציאות. מותר לכם לדמיין את הדברים. עדיף לכם לדמיין את הדברים. גברים שיש להם נטייה לענוף, כי הם מרגישים את ההרגשה שלא אוהבים אותם ורוצים קרבה זוגית, אבל כבר הבינו שזה משהו שאסור להם לעשות, והבינו את זה. תשתמשו בדמיון, זה עדיף מאשר לעשות את זה בפועל. סורן מצטער אם זה פוגע פה במישהו, אבל הדמיון שלכם מיועד לפורקן, כי אחרי פורקן, בסופו של דבר, אחוזי הסכנה לפעול מתוך הקושי יורדים משמעותית. הדמיון צריך להיות כלי לניקיון, וגברים שמרגישים אלימות, וגם נשים שמרגישות צורך להקות את הילדים שלהם, או סורן לא יודע מה, זה קורה, זה קורה, אתם אנשים מלאי מטען ולא כל כך מנוסים בהבעה הרגשית. חשוב שתיקחו את הדמיון כחבר וכלי טוב לפורקן, תדמיינו מה שאתם רוצים ורוצות. תורידו את המטען הרגשי ואתם תראו שיהיה לכם קל יותר לגעת בעצב, כי אחרי כל מעשה מגיע עצב. אחרי כל מעשה לא מדויק מגיע עצב, אם אתם מדמיינים את המעשה הלא מדויק, יגיע עצב, תוכלו להביע אותו ואז להיות מדויקים אל מול הילדים, מדויקים אל מול העובד הזה. הדמיון, בבקשה, תשתמשו בו. צריך לפתח את הנושא הזה גם ברמה מערכתית. לאפשר לאנשים לדמיין בכבוד ובשלווה, מתוך הבנה שכל עוד לא פוגעים במציאות, אז הכל בסדר. ואם זה נמצא בתוככם, הכל בסדר. עשיתם את זה בתוככם, ניקיתם את זה מתוככם, עכשיו תוכלו להיות מדויקים אל מול הסביבה. אלוהים שבשמיים, סורן מקווה מאוד שאתם תבינו את המשמעות של מה שסורן מדבר כרגע, כי זה כן כלי מאוד חשוב לריפוי ולדיוק ולהתנהלות מדויקת עם המציאות עצמה. חזרנו, רגע אחד. אישה שמרגישה שיש לה סכנה, לא יכולה להמשיך לספר לעצמה סיפורים. היא חייבת להיות מודעת שאם גבר אלים והיא עושה תהליכים רגשיים ואותו גבר לא משתנה באמת, זאת אומרת, היא עשתה את התהליך רגשי, היא לא מפחדת מפרידה כבר, היא יודעת איך להיפרד, אבל הגבר לא משתנה, היא נותנת לו אהבה ורואה את הטוב שבו, אך הגבר עדיין לא משתנה. אישה כזאת צריכה להיפרד, היא צריכה להיפרד למען עצמה, למען הילדים, ולא משנה, היא חייבת לעשות תנועה החוצה. בבקשה, מי שחובה דבר שכזה ועשתה את התהליך הרגשי והבינה שהגבר לא משנה מה, הוא לא משתנה באמת, אישה כזאת צריכה להחליט לצאת החוצה. העניין הוא שהיא צריכה לעשות את זה בצורה בטוחה, ולכן היא חייבת לשתף אנשים שיכולים להגן עליה במהלך החוצה. סורן יודע שזה מביך וזה עצוב וזה היום ונורא, אך לבוא לאנשים, לא חייבים להיות קרובים, שאתם מעריכים אותם, מעריכות אותם, כרגע אנחנו מדברים על נשים, שאתם מזהות בהם יציבות, לא חייבים להיות קרובים האנשים האלו, ממש לא. אפילו זה קל יותר אם אנשים לא קרובים, ולבוא ולהגיד, תקשיבי, יש לי בעיה, אני חייבת לצאת מהבית שלי, תעזרי לי, עכשיו בבקשה, בואי, את, עם עוד שכן או שתיים, והאיש שלך, בואו איתי הביתה, אני יוצאת בעזרתכם. מצב שכזה, גם אם הגבר שנמצא בחוסר איזון בגלל הפצע הגדול שלו, ויש אנשים חיצוניים אליו, הוא לא יחשוף את זה. יכול להיות שהוא יחשוף את זה בהמשך, אבל אז אתם כבר תהיו ארוחות, ואתם תהיו מוכנות לכל המהלכים שיצטרכו לקרות. אין ברירה אלא לדבר, אין ברירה אלא להיעזר, ואין ברירה אלא לעשות מהלך חותך ורציני, במצב כמו שדיברנו עליו עכשיו. ככל שידעו האנשים הנכונים, כך המהלך יהיה נקי וברור יותר, ואותו אדם שנמצא עם הכאב והפיתול בעצמו, כבר לא יהיה נגיש לתוקפנות פיזית, וכמה שהוא יכעס, וכמה שהוא ירצה לפגוע, כבר יהיה מרחק מסוים, כי אנשים יודעים, כשאנשים יודעים, גם אגו פגוע גברי שלא רוצה להביע פגיעות, ישים גבולות לעצמו, וזה מאוד משמעותי לזכור את הנקודה הזאת. כמובן שלאחר פרידה שכזאת צריך להיות ניתוק רגשי מלא, ניתוק מעשי מלא, ויש הרבה דברים שצריך להתמודד איתם במהלך הדרך, כמובן זה צריך לקרות בצורה נכונה, וכן יש גופים כבר עכשיו שיכולים ללוות נשים שכאלו, אבל אין ברירה, עדיף לבחור את הלבד שוב ושוב, מאשר להיות במערכת יחסים כזאת פוגנית ואלימה, ואתם צריכות וצריכים גם גברים במצבים כאלו ואחרים, להיות מוכנים רגשית, עם כל מה שעולה בדעתכם, להתאבל על כל אירוע שעולה בדעתכם, ממאבקים כלכליים, ועד ניסיון של אחד של האישה או של הגבר, לפגוע דרך הילדים, ועד ניסיון לבוא ולהחתים את שמכם הטוב, וכל מיני רעיונות שאותו גבר שיש לכם ילדים בצורה משותפת, או אישה גם כן, זה יכול בהחלט לקרות בגלל כל הטירוף שהם נמצאים, בגלל חוסר ההבעה הרגשית, הם יכולים להוות לכם צל כל החיים, זה גם הרגשה שצריך להתמודד איתה, לקבל שאותו אדם תמיד יהיה חלק מחייכם, למרות ועם העובדה שאתם נפרדתם ממנו, זה הכל עניין רגשי. מטען רגשי מתנקה, המציאות מתאזנת. אם מטען רגשי מתנקה, דלתות נפתחות. אומץ מגיע, יציבות מערכתית, מילולית, נוכחותית, שלווה אל מול הגיהנום. תזכרו, השלווה אל מול הגיהנום תלויה בכם, והיא תלויה בהבעה הרגשית, והמעשים המדויקים שמגיעים לאחר שניקיתם את עצמכם מהרגש, ותזכרו בבקשה ילדים, התהליך הזה הוא בסופו של דבר רלוונטי לכולם, ומיועד למען איזון שיוצר חיבור זוגי יותר ויותר גדול וחזק. מצבי הקיצון הם מצבי הקיצון, שאר האנשים זקוקים לאותם כלים בשביל להגיע להרמוניה זוגית. נהדר! זה
הזמן לשאלות. בבקשה.
כן, בבקשה.
עדיין אין אף אחד שביקש לשאול.
או, זה סימן מעניין. תהיו אמיצים, תשאלו שאלות, גברים גם כן. בבקשה.
שלום סורן.
שלום, שלום.
השאלה שעלתה לי היא, אז מה זה בעצם זוגיות שהיא מדויקת? זאת אומרת, שני בני זוג שמגיעים ללבדות השלמה, אז בשביל מה בכלל?
להיות ביחד?
כן.
בגלל שאין דבר יותר נהדר מלהיות ביחד כאשר לא מפחדים להיות לחוד. הפחד מהפרידה מהווה קושי בזוגיות באופן קבוע. עצם זה שאתם מפחדים ומפחדות להיות לבד, זה מונע ממכם את היכולת להתקרב לעומק. כי אם אתם מתקרבות ומתקרבים עם לב פתוח אחד לשנייה, הסכנה שמונעת ממכם את ההתקרבות מופיעה מיד, שאומרת, רגע, אם מתאהב ויהיה קרוב או קרובה עמוק, 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 אז כך יפגע באותו כאב וגודל. עדיף להישאר במרחק מסוים. עדיף לא לאהוב עד הסוף, עדיף לאהוב קצת, כי אם את נאהב יותר, הפגיעות תהיה בהתאם. אבל זה לא המצב. הפגיעות לא קשורה לכמות האהבה. זה שאתם אוהבים יותר, זה לא אומר שהפגיעות גדלה עם האהבה עצמה. זה לא המצב, זה אף פעם לא עובד ככה. פגיעות תגיע בעוצמה זהה בכל מקרה. והמטען הרגשי שמתנקה כאשר אתם מזהים את הקושי ואת הפחד שלכם מהפרידה, ואתם מזהים ומזהות את החוויה הזאת שמפחידה אתכם כל כך אצל האנשים שזה רלוונטי אליהם, ומנקים את הכאב, את האובדן, את האבל, את כל מה שעולה פה בפנים, בסופו של דבר זה מתיר אתכן ללא פחדים וללא פחד. פתאום אתם יכולות לראות שהגבר הוא לא כל כך מפחיד, ואתם יכולות לזהות רק את הטוב שבו, וכן לדעת שאתם תהיו בסדר גמור בלעדיו, ולכן אפשר לבוא ולדבר אליו ברכות ובאהבה, ובחוסר נזקקות מוחלטת, והגבר יגיב לזה באופן מיידי, וכך מתחילה להיות תנועה של תהליכים רגשיים שקורים אחד, מעין ריקוד כזה, אני אוהב אותך יותר בגלל שאת לא מפחדת להיות בלעדיי, אני מתמסר אוהב, 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 יש משהו שקורה, ואני נפגע כגבר, ואני הולך ועושה את התהליך שחוסר הפחד לא מדבר, לא צועק, זה תהליך רגשי, לא מבטא את הכאב החוצה, זה תהליך רגשי, אני הולך לכיוון הזה, ואני בוחר בסופו של דבר להצליח להתמודד לבד, 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 עם כל האבל והכאב של האובדן וכו וכו כגבר, ואז האישה מרגישה את זה שפתאום הגבר כבר לא כל כך לחוץ, ולא כל כך עסוק בכאב ובפחדים שלו, ועדיין אוהב אותה, והיא גם ממשכת לכיוונו, כל מצב כזה יוצר מפגש באמצע. המפגש באמצע הזה, שנוצר בין תהליך רגשי לתהליך רגשי, הוא תמיד מרענן יותר, עמוק יותר, קרוב יותר, אהבה גדלה מכל תנועה שכזאת. אז זאת היא האהבה, התנועה הרגשית שקורית בתוכה, הפרידה הרגשית שקורית, והחזרה לה ביחד שוב ושוב ושוב, והגילוי הכל כך מרגש הזה שפתאום מופיע, שבעצם האהבה רק גדלה בזכות התהליך הזה.
תודה, כן.
נהדר. כן, בבקשה.
שלום סורן, שמי טל.
שלום, שלום.
מצלמה סגורה בינתיים. רציתי לשאול על אלימות שהיא לא בזוגיות.
רגע, סורן לא שמע את השם, בבקשה.
טל.
כן, טל.
רציתי לשאול על אלימות שהיא לא כחלק ממסגרת זוגית. מה הכוונה? אני אחות, ולפעמים מול מטופלים אני נחשפת לאלימות, מילולית בעיקר כרגע, אבל אלימות, וקצת תוהה איך להגיב אליה. וגם יש את האלימות העצמית, זאת אומרת, הדיבור הפנימי שהוא אלים, במידה מסוימת.
שאלות נפלאות. דבר ראשון, אלימות שמתקיימת מבחוץ שאיננה קשורה לזוגיות, מפעילה בתוככם רגש מאוד מסוים שקיים גם בתוך הזוגיות. ההרגשה שעלולים לתקוף אתכם בסביבה, ההרגשה שמישהו יכול להפנות אליכם צעד אלים, הסכנה שלא אוהבים אתכם ולכן יפגעו בכם, זה רגש קדום מאוד. הוא קיים בתוככם מגלגולים קודמים, לכן אנשים כל כך מתאמצים שיואהבו אותם. רוב האנשים שחשוב להם מאוד מאוד שיואהבו אותם, וחשוב להם מאוד מאוד שכולם ירגישו טוב כלפיהם, תומנים בתוכם מטען רגשי מאוד כאוב של כעס של הסביבה שפגע בהם. רבים מהם האנשים שחווים את זה. וכן, אתם בצוותי רפואה, במגע עם לקוחות שנמצאים בחרדה גם הם בעצמם, ונמצאים בקושי ובכאב, ותוקפים אתכם מתוך הכאב והקושי הזה, אתם נמצאים בעצם בבחירה להיות בסיטואציה ובסוג של משרה מסוימת, שתגרום לכם לעבור תהליך של ניקיון אל מול המטען הרגשי הזה. אז אם יש פחד מאוד גדול להיפגע מהאחר, תזהו את הפחד הזה. אני מתה מפחד שלא יאהבו אותי, אני מתה מפחד שיחסו עליי, אני מתה מפחד שיתקפו אותי, אני עצובה, שימו לב, זה, אני עצובה שזה קורה. הנשמה שלכם נותנת פה מטען רגשי, לא של אוי לא, לא דאגה של מה שיקרה, אלא חוויה של עצב שזה כבר קרה. אתם מתחילים להתאבל מקרה שקרה בעבר. הרשו לעצמכם להתאבל אותו. לבכות על כך שפגעו בכם ולקחו ממכם הכל, והרסו לכם והשאירו אתכם לבד, וכל מיני דברים שיעלו מהחוויה הרגשית, שאינם קשורים בכלל לסיפור שקורה במקצוע של העבודה עצמה. ברור? טל? היא לא, היא שומעת?
כן, טל.
כן, תודה.
כן, זה ברור, האם זה ברור, טל, מה שסורן אמר?
זה ברור מאוד, להתאבל זה מה שהיה חסר לי במשוואה, והלימוד העצמית זה כנראה חלק מהעניין גם.
כמובן, כי אם אתם נמצאים בחוויה תמידית, שאתם לא אהובים, ואתם נמצאים בסכנה בגלל זה, אז כמובן שאתם תיחסו על עצמכם, ותתחברו מאוד מהר להרגשה שאתם תוקפים את עצמכם גם כן, בדמיון, בכל מיני מילים כאלו ואחר. בסדר, מילים אחרות, מילים אחרות. בסדר, טל?
כן, תודה, סורן.
נדע. כן, בבקשה.
שלום, סורן.
שלום, שלום, כן.
רציתי לשאול איך נכון בעיניך להתנהל מול דינמיקה שנראית מהצד בעייתית של בני זוג לשעבר. אני נמצאת, אני מאוד מתבלבלת כל פעם שאני ניגשת לנושא הזה, שאני חושבת עליהם ספציפית.
כן, 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 סורן מבין את הבעיה. אז השאלה היא בעצם איך להתמודד אל מול סיטואציה לא מאוזנת שמתקיימת בין בני זוג או בני זוג לשעבר, שאתם רואים אותה במרחב, מה אתם יכולים ויכולות לעזור ולעשות. התשובה היא שזה מאוד מאוד תלוי, וישנם מקרים שלא הרבה. בגלל הסיטואציה הרגשית שסורן דיבר עליה קודם, ובגלל שאנשים נשארים עם מטען רגשי ולא עושים על זה עבודה רגשית, אלא רק תוקפים ותוקפים ותוקפים, אז יכולת שלכם לבוא אל מישהי שנמצאת בזוגיות בעייתית ולבוא ולהגיד לה, תקשיבי, הזוגיות הזאת היא בעייתית, לא בהכרח תתקבל בצורה שלמה ומלאה, כי הפחד שלה מלהיות לבד עדיין כל כך גדול, הוא כל כך עוצמתי, שהיא מעדיפה להיות בתוך הקשר המקטין הזה והבעייתי הזה, מאשר לצאת ממנו, ואז אתן יכולות לבוא ולהגיד מילה או שניים, אבל מיד תרגישו התנגדות. ברגע שאתם מרגישים התנגדות אל מול אנשים שאתם רוצים לעזור להם, תדעו ששם המקום, שזה הצעד האחרון שיכולתם לעשות, סף הדלת הזאת סגורה. זה בכל מצב שאתם מנסים לעזור כאשר יש התנגדות, אתם יכולים לנסות עוד קצת לפתוח את הדלת בעדינות, להגיד, אני יודעת שקשה לחשוב על כך שתיפרדו, או אני יודעת שקשה לחשוב על כך שתוותרי על איזה עיקרון מסוים, אבל עדיף, זה במקרים של זוגות פרודים כבר, אבל עדיף שתוותרי על העיקרון בשביל שיש שלום ביניכם והילדים לא ייפגעו מזה, יש גבול למה אדם מוכן לקבל לפני שהוא עושה תהליך רגשי שיעזור לו לקבל את האמת הזאת. עכשיו, מה התהליך הרגשי שאותו אדם יעבור? זאת כבר אלוהים יודעת, יודעת היטב מה לעשות. היא תגרום לבעיה שתקרה פה ותקרה שם, ופתאום הרגש הזה שצריך לצאת יצא החוצה, ואותה חברה או חבר יהיו פתאום פקוחי אוזניים ופקוחי לב הרבה יותר למילים שתאמרו. אז כן חשוב להיות במודעות למצב, וכן לזהות את ההתנגדות, ברגע שהגעתם לדלת סגורה לנסות בעדינות, ההתנגדות היא ברורה, אז תמתינו, תרפו, אין מה לעשות, אתם לא יכולים לעזור לאנשים, אתם יכולים לומר לאנשים דברים, אתם יכולים לתת עצה, האם הם ייקחו את העצה ויפעלו, זה כבר עניין שלהם. ברור ידע.
כן, תודה.
בבקשה. בהצלחה, וזה בהחלט לא פשוט. כן.
שלום, סורן.
שלום, שלום לך, כן.
רציתי לשאול שאלה שמתקשרת לכעס, ובעיקר על כעס על גברים. אני פשוט ממש מוצאת את עצמי בתקופה האחרונה הולכת ברחוב ופשוט כועסת
על
כל גבר שאני רואה, אני פשוט כאילו כל כך...
היא יכולה לדקור אותו.
כן.
כן, היא תהיה מופתעת לגלות כמה נשים חוות בדיוק את החוויה שהיא מתארת. היא תהיה מופתעת, אנחנו רואים את זה. גל מאוד חזק של כעס על גברים עלה בתקופה הזאת. זה לא דבר רע, זה לא דבר רע. כן.
וזה באמת הגיע למימדים שאני לא מצליחה לתפוס. אני יוצאת מהבית ואני מלאה בזעם וכעס ו... אני מדמיינת את כל את כל הגברים שאני רואה כשורפי, באמת כשורפי נשים וכאנסים, ובאמת דברים מאוד קשים, ואני פשוט מרגישה שאני לא מצליחה להתמודד עם הכעס הזה. אני מוציאה את זה כרגע גם בזוגיות חדשה, ממש מרגישה שאני מוציאה את זה על הבן זוג, ואני
הוא מצליח להתמודד עם זה?
הוא מרגישה שהוא מצליח, אבל קשה, זה מאתגר.
זה בלי ספק מאתגר, בלי ספק מאתגר. אז בנות יקרות, הכעס על גברים הוא הגיוני, הוא ברור. יש פה גלגולים על גבי גלגולים של נשיות פגועה. יש גלגולים על גבי גלגולים של חוויה של גבריות משתיקה, מקטינה. זה עדיין קיים בכל כך הרבה חוגים. אז לפעמים זה כבר בלי מגע ובלי דריסה פיזית, אבל גברים עדיין יכולים לבלבל נשים ולהגיד, לתת להם הרגשה שהם לא מבינות, ולהשתמש בכל מיני שיטות מילוליות בשביל לגרום לאישה להרגיש קטנה יותר, וכל מיני דברים שעדיין יכולים בסופו של דבר לגרום לאישה להתעכב בנוכחות ובהתפתחות שהיא רוצה ליצור. אז הכעס הוא לגיטימי והגיוני. אין שום בעיה לדמיין, כמו שסורן אמר קודם, אתכן עושות מה שאתן עושות, אבל תזכרו, כעס כזה מגיע מתוך רגש שאתן מנסות להימנע ממנו. כעס הוא לא בדיוק רגש. כעס זו תנועה הגנתית. מהו הרגש שאתן מנסות להימנע ממנו? בדיוק הרגש שנמצא מאחוריו. ובמקרה של שואלת את השאלה הזאת, ונשים רבות אחרות, מדובר פה על חוסר אונים. כי גבר שורף, מכה, אונס, האלמנטים האקטיביים האלו מכניסים את האישה למצב שהיא לא יכולה לעשות כלום, ועושים בה כרצונם הגברים. זה אבל מאוד גדול, זה עצב מאוד גדול, זה לא יבבות, זה בכי, זה תמונות נוראיות שיעלו בתוככם, שקשורות לחוסר אונים. הרשו לחוסר אונים להתבטא, הרשו לעצב להתנקות כמה שצריך, עד שפתאום הכעס יירגע, ואתם תבינו שחוסר האונים הגלגולי הזה שנמצא בתוככם, כאשר הוא יתנקה, אתן תוכלו להיות יציבות ומאוזנות ופעלתניות יותר מאי פעם. זה מאוד חשוב לסורן להגיד את זה. חוסר אונים של נשים מול גברים, אותו מצב שאישה מרגישה משותקת מול גברים, משותקת מול שיחות של גברים, משותקת מול מבטים של גברים, משותקת מול אימורות של גברים, הכיפאון הזה תומן בתוכו חוסר אונים, אבל, עצב, פגיעות, קטסטרופה לפעמים. המטען הרגשי הזה הוא גוש רגשי אחד, שאם אתם תנקו אותו ותתנקו ממנו, וכמו כל רגש אחר, הוא כמותי והוא יסתיים. כאשר אתם תנקו אותו, אם זה בתוך מערכת זוגית, או מחוץ למערכת הזוגית, או אם זה בתוך מקום העבודה אל מול הגברים שאתם עובדים איתם, או כל מקום אחר שעולה בדעתכם, כאשר תנקו אותו באמת, אתם לא תהיו יותר אף פעם חסרות אונים. אתם תהיו שלבות, יציבות, בתנועה מתמדת, צוחקות, ובידיעה של איך להגיב בכל סיטואציה. ולא מתוך דריכות יתר, לא מתוך שלווה והבנה של מהי המציאות, ולא מתוך כך שהרגש של חוסר האונים הלא מבוטא צבע את העולם בסכנות לא מציאותיות, בדיוק כמו ששאלה השואלת פה, שראתה ברחובות גברים וכבר ראתה אותם אונסים, אורסים ושורפים. המטען הרגשי, כאשר הוא יתנקה, הוא יהפוך אתכם לנשים בעלות כנפיים. חוסר האונים זאת משקולת, וכאשר היא תעזוב את גופכם, אתן נשים יקרות, תלמדו מה זה לעוף. בסדר? צורן לא שומע אותה. בסדר. צורן מקווה שבסדר.
תודה רבה, שמעתי הכל, תודה.
בבקשה. כן.
אם יש, תוכל להרחיב על איך... איך ניתן להגיע להשלמה עם הלבדות?
כן, כן. הדרך לשלמות עם לבדות היא דרך מפוארת, מרגשת, שכל אדם בעולם, אם הוא בלבד או בזוגיות, יצטרך להגיע אליה בשלב מסוים. אם אתם לא נמצאים בזוגיות, הדרך ללבדות היא קבלת המציאות כמו שהיא. הכוונה היא, להבין שאין זוגיות, וניסיתם ולא הצלחתם, ומשום מה זה לא קורה, וכל פעם שאתם רוצים ומנסים ומצפים ומתפללים ומקווים, שוב ושוב נופלת עליכם הידיעה שהקשר לא הצליח, והנה אני כבר בת 27 ו-28 ו-29, או בין 27, 28, 29, ועדיין הלבד חונק אותי, עדיין אין שום דרך שזה יקרה, אם זה לא קרה עד עכשיו, מי אמר שזה יקרה אי פעם? מתוך האמת המציאותית, כי כרגע אתם לבד, האבל עולה כלפי מעלה, והעצב רוצה להתבטא. המטען הרגשי הזה של הכאב הוא כמותי גם כן. כאשר אתם מתאבלים על משהו שהפסדתם אותו, בסופו של דבר האבל יסתיים, ואתם תראו את עצמכם שלמים בלעדיו. בדיוק כמו כל דבר שהפסדתם בחייכם והתאבלתם עליו, הגיע בסופו של דבר פתיחה חדשה של חוויה של הכל בסדר. שכחתי את הגבר שנפרד ממני, העבודה שפיתרו אותי כבר לא כואב לי, אני יודעת כל מה שקרה או יודע כל מה שקרה, חברים שכבר לא רוצים להיות חברים שלי כבר לא כואב לי, כי הבנתי מה קרה בדיוק על ידי האבל. כאשר מתאבלים על דברים, הכל מתיישב במקום הנכון, ואז מגיעה חוויה מאוד ברורה של הכל טוב. הכל טוב הזה יכול לבוא גם כן על מושג הביחד והלבד. הפתיחה החדשה לא חייבת להיות רק על אדם כזה או אדם כזה, היא כן יכולה להיות על הגדרת הזוגיות באופן כללי, והיא כן יכולה להיות על הגדרה של חברים, אין לי חברים, אני תמיד לבד. יש אנשים שחווים לבדות מוחלטת גם מחברים, האבל על כך שאתם לבד ואתם צריכים לקבל את חייכם בלבדות מוחלטת, האבל הזה יגיע ויוביל אתכם בסופו של דבר לשלווה. אתם תלכו על חוף הים ותיהנו מהגלים, תכירו אנשים ותעניקו להם, ותהיה לכם פתאום ההבנה שאין לכם יותר מה לצפות לאהבה מאחרים, אלא חוויית הטוב תגיע רק ואך ורק מהנתינה שלכם. סליחה, שזה דבר מאוד מדויק להיות בו. השחרור המלא, המקום שאתם יכולים לזהות את עצמכם משוחררים וצוחקים ואוהבים כמו שאתם בזוגיות. תדמיינו את עצמכם בזוגיות מושלמת, איך אתם תרגישו. ההרגשה הזאת של כמה טוב לכם, וכמה ביחד, וכמה מעניין, וכמה מרגש, וכמה מחבק, וכמה אתם נותנים, ויוצרים, ועושים, ושמחים. הרגש הזה הוא רגש. ההרגשה הזאת לא קשורה להאם אתם בזוגיות או לא. בכך שאתם מגדירים את עצמכם, אני ארגיש כך רק כאשר תהיה לי זוגיות, אתם מגבילים את עצמכם. אתם הופכים את עצמכם לתלויים בזוגיות על מנת להיות מאושרים. זאת נכות. אל תרשו לעצמכם להיות אנשים שכאלו. אתם יכולים להיות מאושרים באותה מידה, כמו שהרגשתם כאשר דמיינתם את עצמכם בזוגיות המושלמת, באותה מידה אתם יכולים להיות מאושרים בלבד, אם תהיו אמיצים מאוד. ותבינו שרגש של כאב מסתיים, ואבל מסתיים, ולכן צריך לנוע פנימה לתוכו, קפיצת ראש לביצה את כל התהליך, עד שאתם תמצאו את עצמכם בצד השני. במקום הזה שלא זקוק לביחד בשביל להיות מאושרים, כאשר אתם לא זקוקים למשהו, לרוב הרבה יותר קל שהוא יגיע, ואם הוא לא יגיע, אז זה כבר לא באמת מכאיב לכם, אתם באמת מאושרים בלבד. ברור, רינת.
כן, תודה רבה, סורן.
בבקשה, בבקשה. אומץ, הרבה אומץ זה דורש. כן, שלום.
שלום, סורן, ערב טוב.
שלום, ילדה, שלום לך.
אהלן. אני רוצה לשאול שאלה לגבי אלימות בתוך המשפחה.
כן. סורן לא שומע אותך, ילדה יקרה. סורן לא שומע אותך.
סורן, שומע אותי?
כן, בבקשה, כן.
ערב טוב, שלום. אז
זו
שאלה,
כן.
אני רוצה לשאול שאלה לגבי אלימות בתוך המשפחה, לגבי אלימות של הורים לילדים, לגבי כן. אלימות של בין אחים, בדרך כלל אחים גדולים לאחים קטנים,
כן.
ואני כמובן מדברת על מצבים שבהם אין לקיחת אחריות ותהליך רגשי, כרוניקה של, אתה יודע, של ניתוק.
כן.
אז גם מה, איך פותרים את זה בתוך המשפחה, גם איך פותרים את זה כאנשי טיפול שנמצאים מחוץ למשפחה, מכל הכיוונים. תודה.
נהדר, שאלה נהדרת. לגבי הורים אלימים, הורים אלימים באמת מגיעים למצבים שכאלו, בגלל שהילדים, הרבה פעמים מדובר פה על אלימות לילדים, הילדים מהווים איזשהו מקום שמונע מהם להתנתק מהמטען הרגשי. כאשר הורה לא מצליח למצוא את עצמו מנותק מהמטען הרגשי, וזה הדרך שבה הוא הצליח לחיות את חייו עד כה, כי הילד כל הזמן מסמן לו את מה שהוא לא רוצה להרגיש בכל מיני צורות. יש סיבות מאוד מאוד לא פשוטות. ישנם הורים שמכים את הילדים שלהם בגלל שהם רואים שהם מאושרים. אתם יודעים את זה? זה ממש כך. הם רואים ילד מאושר רץ בבית והם מרגישים כל כך קשה, הם לא יכולים לראות את הדבר הזה, ורק מתוך הכעס שבזה, של ההבדל הרטטי, הם רק יקחו את הילד בשביל שגם הוא יבכה. ממש כך, זה, אלימות יכולה להגיע מתוך ילדותיות מאוד גדולה של הורים. המצב הזה, בסופו של דבר, יכול להימנע רק כאשר ההורה מבין את גודל הטעות שהוא עושה, ואת גודל ההפסד שהוא יוצר בחייו הפרטיים שלו מתוך המעשים האלו, ומתוך מה שקורה לילדים עצמם. ההבנה שאתה הולך לאבד משהו, או את הולכים לאבד חיים, או לאבד את החיים כמו שרציתם לראות אותם, או שאנשים ידעו את הדברים, או סורן לא יודע מה, כל הדברים האלו, בסופו של דבר זה המכה האמיתית על האגו, שבעצם אומרת, אני חייב וחייבת להשתנות. החשיפה של האמת הזאת היא מאוד משמעותית בשביל סיום התהליך, וכן, אל מול אנשים אלימים צריך לעבוד חומה מאוד מאוד ברורה ומאוד החלטית של חוסר קבלה של המעשים שלהם, לא לתת לאגו לבלבל שם את הסיפור. האנשים האלה צריכים להבין שהטעויות שהם עושים הם ישלמו עליהם, ושמערכות מגנות על הילדים וכו וכו וכו, והסכנה היא זאת שבסופו של דבר מבהירה לאדם שהוא חייב להשתנות, והוא חייב לקבל את האשמה שהוא יצר כאב לילד, והוא אחראי לגיהנום בחייו, ואז מתחיל פה תהליך רגשי שיכול להוביל לריפוי באלימות, מאלימות. בסדר?
רגע, כשיש סירוב של ההורה להוציא את הילד מהבית, או שההורה מסרב לעשות השינוי בכל מחיר.
זה מצב מאוד 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 בעייתי, שדורש בעצם ממכם כמטפלים לזהות אלמנטים שקשורים לילדים עצמם ולסבל שלהם. בעצם ההוכחה שהילד סובל היא ההוכחה שיכולה לגרום להתערבות חיצונית בתוך הבית, נכון ילדה?
אבל הילד מעדיף להישאר בבית, כי הילד רוצה להיות עם אמא ואבא.
כן, זה לא עניין של להישאר בבית או לא, אלא פשוט שהילד יוכל במקומות מסוימים לבטא איך שהוא מרגיש ומה שקורה. הטיפול היחידני עם הילד הוא בעצם, זה בעצם הדרך לגרום לילד לא לפחד לבטא ולדבר את הדברים, ואז יהיה לכם את היכולת להניע את זה. אבל זה דורש זמן, וזה דורש ממכם להיות מדויקים ולא להילחץ, ומתוך זה, ילדה יקרה, כמו כל מקרה אחר, זה דורש ממכם כמטפלים לוותר על הרעיון ועל הסיכוי שאתם תצליחו לעזור בסיטואציה. ברור מה שסבן אמר?
לצערי, כן. אני אשמח לשמוע בין אחים, אם אתה יכול להתייחס, כי זה כן מצב די נורמטיבי, שאחים אלימים אחד כלפי השני מתוך קנאה, מה שזה לא יהיה.
אלימות בין אחים זה דבר שקשה מאוד לפתור. תבדו שהם לא הורגים אחד את השני. זה מה שחשוב בכל התקופה הזאת. אלימות זה דבר שקורה הרבה, וכמובן שצריך לוודא שהם לא עושים את זה בצורה קיצונית מדי, אבל אין יותר מדי מה להתרגש. הקנאה לא תחלוף כל כך מהר, רק תוודאו שלא תהיה סיבה אמיתית לקנאה כהורים. תוודאו שאתם אוהבים בצורה מאוזנת את כולם, פותחים את הלב לכל ילד ומצליחים לאהוב את הילד כמו שהוא, ומזהים את הסיבות לפחדים שלכם לאהוב ילד אחד ולכן פחות לאהוב ילד אחר. יש, אם אתם לא אוהבים ילד כמו שאתם יודעים שאתם אוהבים ילד אחר, זה אומר שאתם מפחדים לאהוב את הילד, אז זה מסיבה כלשהי. ואם אתם לא תרשו לעצמכם להיתקע במקום כזה, אלא תזהו את הפחדים, תתאבלו על הדברים שצריך להתאבל כלפי אותו ילד. לרוב זה קורה כאשר הורה מזהה דמיון בינו לבין הילד, ומזהה בינו לבין הילדה, או בינה לבין הילדה, איזושהי חוויה שאולי מזכירה לכם שאוי לא, הילדה הזאת הולכת לסבול כמוני, ולכן הדמיון הזה גורם לכם להתרחק דווקא ולא להתקרב. כאשר אתם מתאבלים על גורלה של הילדה או הילד, ומתאבלים על הפחדים שאתם מנסים להימנע מהם, באותו רגע המחסום ירד ואתם תוכלו לאהוב את הילד ואת הילדה בלב שלם. אם ישנה אהבה מלאה לכל הילדים בלב שלם, אז הקנאה היא לא רלוונטית, ובסופו של דבר היא תתעדה בתהליך הדרגתי, שהאגו של הילד המקנה ירד בהדרגתיות ועצב יצא החוצה, ובסופו של דבר הוא יקבל את העובדה שהוא נאהב באותה מידה במשפחה כמו האחים שלו. אז זה תהליך ארוך, אבל אין מה להתרגש מזה יותר מדי. מה שחשוב זה לוודא שאתם מדויקים בתוכו.
לייצר אמירה שאין בבית הזה אלימות זה רלוונטי, או שאין מה לנסות לייצר?
כמובן שזה רלוונטי,
כן.
כמובן. Okay. אין בבית הזה אלימות, פה לא תהיה אלימות, אתם רוצים להיות אלימים, צאו החוצה, תיתנו מכות לעץ, או סורן לא יודע, משהו, כמובן שזה רלוונטי, גבולות זה דבר רלוונטי מאוד, אבל לא מתוך פאניקה. לא מתוך הפאניקה, כי אז זה מאבד את כל הרלוונטיות במילה. ואם אתם כבר כואבים את הסיכוי הקשה שיקרה, אתם יכולים לבוא ולהגיד את המשפט בצורה מדויקת. בסדר?
מעולה, תודה רבה רבה.
בבקשה. תודה. כן, אנחנו מתקרבים לסיום.
כן, נכון, אנחנו לקראת סיום, ניקח שאלה אחרונה.
כן. כן. הדרך העיקרית להגיע להבנה מהירה לגבי איכות הקשר היא בכך שאתם בוחרים להתמסר אליו במהירות פנימה. ככל שאתם תהיו נוכחים יותר וטוטליים יותר בחיבור בתוך הקשר, כך יותר מהר תזהו את טיבו. לכן אל תפחדו מלהתאהב ולהתרגש וליצור קרבה מלאה ואמיתית, ואז אתם תוכלו לראות איך הצד השני או השנייה מגיבים, וכמה בריא החיבור ביניכם, או כמה לא בריא יכול לקרות. כאשר אנשים מאססים באהבתם, ולא נמצאים בטוטליות, הם לא יכולים לדעת מה יקרה, ולכן זה דורש איזשהו תהליך הדרגתי של שנה, עד שאני פותח את הלב שלי אליה, ואז מגלה בהדרגתיות את הדברים שצריך לטפל בהם. אם תעשו את זה מלא ומהר, ותתמסרו לנצח אל בחורה, כמו שאתם רוצים להתמסר ברגע, זה המשפט, להתמסר, אני הולך להיות איתך לנצח עכשיו. זאת, זה המשפט. אני אהיה איתך עד הסוף באהבה, בהתמסרות, בנתינה, כמו שאני אוהב, ואז אראה איך אני מרגיש, ואיך את מגיבה לזה, והאם אפשר להמשיך ככה. אם אתם כבר מההתחלה מתמסרים בצורה מלאה, המודעות כלפי הקשר היא ברורה ונבנית ומתחילה להיבנות מתוך מודעות בריאה. אם תפעלו כך, אתם תלמדו את אומנות האהבה תוך כדי חיפוש, או תוך כדי המסע אל אהבת חייכם. תגיעו כבר בריאים, מוכנים ובשלים באופן פנימי ואקטיבי וחיצוני לתוך הקשר שהוא יהיה הקשר האמיתי. ילדים יקרים, אנחנו מסיימים, רק לעצום עיניים רגע אחד. להתיישב זקופים במקום, וביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. אנחנו מודים לכם מאוד על כך שהייתם איתנו במעגל הלא פשוט הזה. אנחנו מקווים שהמילים הללו יעזרו לכם בתהליך באופן עצמי, ושיחלחלו לתודעה יותר ויותר. המהלך של הריפוי ההדדי שקורה במפגש בין האנרגיות הוא ריפוי שיחלחל גם לכל העולם כולו, אך זה דורש ממכם להתחיל את התנועה. כי כאשר אתם נעים לעבר ריפוי עצמכם, המידע שעובר דרככם רוטט אנרגטית וגם מילולית אל הסביבה שלכם. המעשים שלכם לשיפור התהליך האישי שלכם, זאת הדרך לרפא את העולם כולו. אנחנו מודים לכם מאוד, בהצלחה לכולכם, ומי שצריך את סורן, פשוט לקרוא וסורן יגיע. תודה רבה, תודה רבה.
סורן.
תודה רבה, סורן.
תודה רבה, סורן.
תודה רבה,
סורן.
תודה,
סורן.
תודה,
סורן.
תודה
רבה.
תודה, סורן.
תודה,
סורן. תודה רבה, סורן. תודה.